טוב, אנחנו התחלנו את הספר גבורות השם. עכשיו אני אגיד לכם, אנחנו היינו פרק ראשון, וזה ככה באמצע של הדבר. בפרק שני הוא פחות שייך לו, פחות שייך למהלך של הספר. מה שאני רוצה לעשות, נתחיל ככה דף חדש, כמובן שיהיה לנו הרבה עיכובים, נתחיל פשוט מפרק שלישי. פרק שלישי שם מתחיל הלב של הספר, בסדר? פה עשינו את ההקדמה, עשינו קצת מפרק ראשון, דברים חשובים. ובעצם פרק שלישי זה הלב של הספר, שם מתחיל כל העניינים העמוקים של יציאת מצרים ושל יסודות האמונה שהמהר"ל שוזר בתוך הפרקים האלה, בתוך המהלך של יציאת מצרים, דברים באמת חשובים ומשמעותיים. אוקיי, אז אנחנו נעשה את זה דילוק קל, על, בעיקר על פרק שני, אפשר להשלים אותו לבד, הוא לא... הוא פחות שייך למהלך המרכזי של הספר, לכן אני מעדיף ככה לדלג עליו, כדי שיהיה לנו דברים יותר מהותיים ביד. בסדר? אז בואו נעשה את המהלך הזה, נתחיל תעברו לפרק שלישי. טוב, בחר הוא התברך בליל פסח, להודיע מעשיו לבאי עולם, להכיר את שמו בעולמו, בהוציאו את עמו ממצרים. איזה דף? עמוד כ"ח, פשוט לי יש הוצאה אחרת. אז גבורות השם כמובן מדבר על יציאת מצרים, שהיא הלידה של עם ישראל. אז המהר"ל אומר פה, כן, שהשם בחר בליל פסח להודיע שבאי עולם יכירו את שמו בעולמו, והוציאו את עמו ממצרים. מה זאת אומרת? איך מכירים את שמו, את שם השם בעולם? אז כאן כבר אנחנו רואים את היסוד של הדבר. איך שם השם מוכר בעולם, שם השם מתגלה בעולם, הוא מתגלה דרך עם ישראל. עם ישראל יצא ממצרים, אז עכשיו יש פה את האומה הישראלית, שהיא הבן של הקדוש ברוך הוא, היא ההופעה של האלוקות בארץ, וככה יוכר שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואת השורש של הכל, זה התחלה של הכל, זה ליל פסח, היציאה של עם ישראל ממצרים. וממשיך המהר"ל לספר ככה בשבחה של יציאת מצרים בתורה, ועניין זה ראינו ששמה התורה יציאת מצרים יסוד היסודות ושורש הכל. ומצוות הרבה באו בשביל היציאה, שעל ידם יהיה לעינינו יסוד זה. ומאצלנו בלימות, כמו מצוות סוכה שאמרה התורה למען עדות תורותיכם, כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציאו אותם ממצרים. ואף השבת נאמר בו, וזכרת כי עבד היית במצרים, וכן הפסח וחג המצות ודאי זכר ליציאת מצרים, כמובן. וכן כל יום טוב כולם אנו מקדשים ואומרים זכר ליציאת מצרים. נוסף על זה שאנו חייבים לזכור יציאת מצרים בכל יום, ולרבי אלעזר בן עזריה ביום ובלילה, שכל זה מורה כיציאת מצרים בעצמו. חוץ מהניסים שעשה ביציאה, הוא יסוד האמונה שעליו נבנה הכל. אף כי ניסים ונפלאות אין מספר עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, לא שמה התורה לזכור אותם ולעשות זכר להם כי אם ליציאת מצרים. זאת אומרת, ביציאת מצרים יש את האלמנט של כל הניסים שהתלוו לזה, כל המכות, עשרת המכות, ובכל מכה יש המון, המון פרטים של נס, ויש יציאת מצרים עצמה, שנעשתה גם כן בניסים על כנפי נשרים, ואחרי זה בהליכה במדבר, ענני הכבוד שהגיעו אליהם. זה אבל אומר המהר"ל, זה דבר חשוב מאוד. אבל התורה לא מדברת מצד זה, לא מדברת מצד הדברים הנלווים של מצרים. לעצם יציאת מצרים עצמה, זה שהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים, זה בעצמו יסוד התורה. זה בעצמו יסוד התורה. וזה נקודה שצריך להבין אותה, שקצת נפתח אותה עכשיו, עוד מעט במהלך הפרק. אז עצם יציאת מצרים עצמה. עכשיו הוא מביא, קודם כל הוא מביא לזה סימנים, רואים לזה סימנים, איזה סימנים? רואים שיציאת מצרים היא... כל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים, השבת זכר ליציאת מצרים, כל קידוש הוא זכר ליציאת מצרים, כל יום צריך להזכיר את יציאת מצרים, נכון? אז הנה המון המון מקומות שהתורה שמה את יציאת מצרים כעוגן מאוד מרכזי באמונה. עכשיו, מלבד מה שהוא כותב כאן בקצרה על השבתות, על המועדים, על הקידוש, על הימים וזה, אז בהמשך הוא כותב בפרק פרק ממדלת ופרק ממי, המהר"ל שם מונה רשימה של מצוות, שרשימה של מצוות שהם בעצמם, גם כזכר ליציאת, למשל פרק ממי, אז כתוב פה, מי שרוצה שיפתח באיזה עמוד זה אצלכם, פרק ממי, אז כתוב, וכן תמצא מצוות הרבה שנאמר אצלם, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. הרבה מצוות, למשל פרשת כי תצא, לא תתה משפט גר יתום, ולא תחבול בגד אלמנה, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, הנה גם הטיית המשפט, שין למד בית, בעמוד שין למד בית, למטה. אז הרבה מצוות אומר פה המהר"ל, כי תבצור כרמך, לא תעולה, לא לעולל את ה... כן, עוללות הכרם, וזכרת כבד היית בארץ מצרים, ואחרי זה הוא מביא פה עוד הרבה, המוזני צדק, זה גם כזכר ליציאת מצרים, המון המון מצוות, יש רשימה, לפעמים אנחנו לא שמים לב לזה בכלל, אבל התורה שהיא מונה הרבה מצוות, ובהרבה מהם היא כותבת, זה חלק יציאת מצרים. מה זה קשור? זה קשור. כי כל התורה כולה נעוצה בסופו של דבר ביציאת מצרים. היא נעוצה בשורש שלה, במה שמחיה את כל התורה כולה, זה הנושא של יציאת מצרים. לכן הרבה הרבה מצוות שמבחינת מבט חיצוני, הם נראים לנו מאוד לא קשורים, ריבית, מוזניים, עוללות, בסדר, זה נראה לדברים לא קשורים, אבל עם כולם זה חלק יציאת מצרים. טוב, אז זה דבר ראשון. בואו נחזור לפרק שלנו, פרק שלישי. אני רוצה לדייק פה כמה דברים. אז אמר המהר"ל, עניין זה ראינו ששמה התורה יציאת מצרים, הוא אומר פה, יסוד היסודות ושורש הכל. ראיתם את המשפט שהוא כתב? בהתחלה, אצלנו בפרק שלישי, המהר"ל אמר שהתורה שמה יציאת מצרים, יסוד היסודות ושורש הכל. מה זה המשפט הזה? זה משפט מאוד משמעותי. יש בו הרבה דברים להבין בו. יסוד היסודות ושורש הכל. קודם כל, מה אנחנו רואים במשפט הזה? זה ראשי תיבות של מה? אה? יודקי ווקי, נכון? יודקי ווקי. כן, כמו שגם מסיעת ישרים מתחיל. איך מתחיל מסיעת ישרים? מישהו זוכר? איך מתחיל מסיעת ישרים? יסוד החסידות ושורש העבודה, התמימה. גם יודקי ווקי. פה המהר"ל כאילו מפליע את זה בתוך הזה. יודקי ווקי, יציאת מצרים זה יודקי ווקי. יסוד יסוד השורש הכל. זה דבר ראשון. אבל זה לא העיקר, ברור שהוא התכוון לראשי תיבות האלה גם כן. אבל יש פה באמת שני מושגים. אנחנו רואים שהמהר"ל מגדיר את היציאת מצרים, הוא מגדיר אותה בשתי הגדרות. קורא להגדרה שהיא נקראת יסוד, והגדרה שהיא נקראת שורש. אתם רואים? יש פה יסוד ויש פה שורש. היא יסוד היסודות והיא שורש הכל. כל הגדרה כנראה יש לה תובנה משלה, והיא משפיעה משלה את ההבנה. יסוד, מה זה יסוד? יסוד זה כאשר רוצים לבנות, יש פה ספרים אם אתה רוצה, יסוד זה כאשר רוצים לבנות בניין, אז כדי שהבניין יהיה חזק, צריך שיהיה לו יסודות חזקים. כן, היסודות הם, עליהם בונים את הבניין. הם, כאילו, הם הבסיס. הם הבסיס, הם ה... כן, הדבר הזה, כן, שעליו אנחנו יכולים, רק אם יש אותו, אפשר לבנות בניין שלם. אז ככה יציאת מצרים היא יסוד האמונה. כדי לבנות בניין של אמונה, צריך ללמוד את יציאת מצרים בצורה נכונה, בצורה עמוקה, ומתוך כך אפשר לבנות בניין של אמונה, יסוד האמונה. זה יסוד. אבל מה זה שורש? מה זה שורש? שורש זה לא יסוד. שורש אתה לא, אי אפשר לבנות על שורש, נכון? לא בונים על שורשים. אבל מה כן? השורש הוא בעצמו מצמיח. זה ההבדל בין שורש לבין יסוד, נכון? השורש הוא בעצמו מצמיח את הצמח, או את השיח, או את העץ שצומח ממנו. יש לנו שורש, שורש הוא כאילו גוף חי כזה. זה לא בדיוק חי, זה צומח, אבל זה ישות חיה כזאת, היא יכולה להצמיח עץ מתוכה. יסוד זה דומם. יסוד זה כאילו אבנים, או לא יודע, או בלוקים, או ברזלים למטה באדמה, שעליהם אפשר לבנות בניין. והם לא מצמיחים מתוכם. היסוד לא מצמיח מתוכו את הבניין. אבל השורש, מצד אחד אי אפשר לבנות עליו, אבל מצד שני, מה הרבותא של השורש? שהוא מתוכו צומח, יכול להצמיח את העץ. אתם מבינים? זה כאילו שתי הבנות, או שתי תובנות שיציאת מצרים נותנת לחיים, לכל עולם האמונה, שתי אלמנטים, יציאת מצרים נותנת לכל עולם האמונה. אחד היא היסוד של כל עולם האמונה, ברגע שהם מבינים אותה בצורה העמוקה שלה, בצורה הישרה שלה, אז עם אלה אפשר לבנות בניין גדול של אמונה. זה יסוד, אבל מצד שני גם, יציאת מצרים היא גם כוח חי כזה, כלומר היא גם שורש האמונה. ברגע שהם מבינים אותה טוב, אז היא גם כן נותנת לנו כל הזמן, כמו שהשורש הוא מצמיח את העץ, היא מצמיחה את האמונה מתוך האדם גם כן. גם אפשר לבנות עליה בניינים, וגם היא מצמיחה את האמונה בתוכנו. מצמיחה אותה ומפריחה אותה, ועושה בה ענפים, עושה בה פירות, עושה בה יותר דברים מבורכים כאלה, יותר דברים של מתפשטת בתוך הנשמה, בתוך ליבו של האדם. אז היא גם היסוד של האמונה, והיא גם השורש של האמונה, יציאת מצרים. אתה מבין, המהר"ל זה לא סתם, הוא לא כותב את זה בהינף יד, כן, תוך כדי שינה, שורש יסוד... אותו דבר, אותה מילים, נכתוב, מה זה משנה. לא, קודם כל זה יוד כבב כי, דבר שני זה יסוד וזה שורש, להבין את יציאת מצרים, מה היא יכולה לתת לנשמה הישראלית. ולכן, הוא אומר, מסימן לכך שהתורה באמת עשתה המון מצוות שהם זכר ליציאת מצרים. בסדר, שאלות עד כאן. ודאי שיש הבדל, כן. כן. תראה, אבל פה זה באמת יציאת מצרים, זה לא, הרם לא דבר שם על יציאת מצרים. אני מכיר שכן. יציאת מצרים זה משהו אחר. טוב, אז יפה. אנחנו פרק שלישי, איזה עמוד זה אמרנו פרק שלישי? איזה עמוד זה בספר? כפרט. טוב, אז... אוקיי, אז הסברנו על היסוד ועל השורש, והמהר"ל אמר, יציאת מצרים זה לא מצד ה... כלומר, זה חשוב מאוד הניסים של יציאת מצרים, אבל העיקר שהתורה שמה דגש ביציאת מצרים, זה על היציאה עצמה, על האירוע עצמו שקרה שם, שזה בעצם ההוצאה של ישראל ממצרים, שהלידה של האומה הישראלית. הלידה של האומה הישראלית, זה התחילת ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא התחיל להופיע דרך האבות כמובן, אבל בצורה רחבה, בצורה מהפכנית, שהולכת להפוך את העולם, זה רק צריך אומה בשביל זה. עם בשביל זה, לא מספיק יחידים, האבות היו גדולי עולם, אברהם, יצחק ויעקב והשבטים גדולי עולם, אבל בסוף הם יחידים, הם משפחה אולי, משהו, זה להפוך את העולם, זה לא ככה, להפוך את האומה, את העולם זה על ידי אומה שהיא קוראת בשם השם, אומה שהיא מגלה את שם השם בעולם, והאומה הזאת היא נוצרת ביציאת מצרים, לכן התורה שם את יציאת מצרים כיסוד וכשורש, והביאה לזה של כל האמונה, והביאה לזה המון המון מצוות שקשורים לזה, ובלי קשר לכל הנושא של הניסים, שזה גם חשוב, כל הנושא של הניסים, שזה מאוד מאוד חשובים, כן? אז מה הוא אומר פה? הגענו, אף כי ניסים ונפלאות אין מספר, אני קורא למטה, לא יודע אם זה צריכים למטה, טוב, אף כי אין מספר, עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, לא שמה התורה לזכור אותם ולעשות זכר להם, כי אם ליציאת מצרים, ואף כי לפי השגת בני אדם קצרי השכל נראה, כי יש דבר שיש בו שינוי טבע ממנהגו של עולם שנראה לאדם בחוש הראות שהוא יותר גדול נס ופלא מיציאת מצרים בעצמו, אינו כן לדעת התורה. כי נראה מן התורה ששם יציאת מצרים עיקר ויסוד האמונה מן הראיות אשר אמרנו למעלה. כי תמצא בתורה ברוב דברים זכר היסוד הזה. ובמחיל את הפרשה וישמע יתרו כל אשר עשה, נעצור רגע כאן, אז מה אומר? שאנחנו בני אדם, אנחנו מה אנחנו מתרשמים ממה? אנחנו מתרשמים מהמציאות החיצונית. אנחנו מתרשמים, ככה זה המוח האנושי עובד, אז הנפש האנושית עובד, אנחנו מאוד מתרשמים מהמציאות החיצונית. אז מה מרשים אותנו יותר? כן? מה מרשים אותנו יותר? שינויים מהפכנים בטבע? כן? שינויים מהפכנים בטבע, ניסים? או זה שעם שלם יצא ממצרים? מה מרשים אותנו יותר? זה ש... יורדים אבנים מהשמיים עם אש ומים בתוכם, כן? או שהמים נפחים לדם, או שהעם יצא ממצרים. מרשים אותנו יוצר בסוף הניסים, כן? ואנחנו, הניסים והנפלאות זה משהו שכאילו עושה לנו, וואו, תראה מה זה, כל המימות תפו לדם, הוא שותה, עם קש אחד הוא שותה מים, עם קש אחד שני הוא שותה דם. זה משהו מפליא, איזה נס, בעדיין, נס גדול וזה, זה מרשים אותנו. אומר המהר"ל, אבל אנחנו קצרי השכל, התורה לא במובנים שלנו. נכון, זה נפלא מאוד, הניסים והנפלאות האלוקיים האלה. אבל התורה שמה דגש לא את הניסים והנפלאות של יציאת מצרים, זה לא הדגש, אלא מה הדגש? היציאה של העם, היציאה של האומה הישראלית. זה מה שאתה, כי התורה אומרת, זה העיקר בסוף, זה העיקר. למה זה העיקר? כי מה שאמרנו מקודם. כי זה יצירת האומה, ויצירת האומה זה בעצם לתת מקום בעולם לשם השם להתגלות, לשם השם להופיע, לשם השם לרדת לעולם. זה יצירת האומה הישראלית, וזה הדבר הכי חשוב, יותר מכל המהפכות בטבע. יותר מכל קריאת ים סוף, יותר מכל כל הדברים, והפירת המים לדם, וירידת מכת ברד מן השמיים, כל זה דברים שהם עוזרים לזה, מסייעים להבין מה זה האומה הישראלית. מסייעים, אבל זה לא הדבר עצמו. הדבר עצמו זה עצם יצירת האומה הישראלית, זה הדבר הכי נשגב, אומרת התורה. עצם יציאת מצרים. בסדר? זה מה שהוא אמר כאן. והוא מביא לזה גם, הוא מביא גם ראה מזה מחזל, הוא במחילתה, בפרשה וישמע יתרו, נכון? פרשת יתרו כתוב שיתרו שמע את כל אשר עשה השם למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. כן? מלמד ששקולי היציאת מצרים נגד כל הניסים והגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל, הרי שאמצא להוכיחו מן הכתוב כי יציאת מצרים בעצמו שקולה כנגד כל הניסים. הרי מה כתוב שם? שיתרו שם את מה? את כל אשר עשה השם למשה ולישראל. נגמר? מה עשה משה למשה ולישראל? הוא עשה להם המון דברים, כן? עשה להם את כל המכות במצרים, כן? את הצפרדיה, המכת בכורות, עשה להם ענני כבוד, עשה להם מלא דברים. בזה, מלחמת המלא גם היה בזה, המון המון ניסים הוא עשה להם. אז מה אחרי זה כתוב? כי הוציא השם את עמו, את עם ישראל ממצרים. זאת אומרת, שיציאת מצרים מצד אחד, וכל הניסים הנפלאות מצד שני. כי כל הניסים הנפלאות זה בעצם רק כדי, כן, רק כדי לגלות, רק כדי לחשוף את יציאת מצרים, רק כדי בעצם להבין מה זה יציאת מצרים. כן, כל אשר עשה השם למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אז שמו את זה כאילו בשני מתחמים. כל הניסים שהוא עשה, ויציאת מצרים מצד שני. אפשר לקרוא את זה גם בעוד אופן, שכל אשר עשה השם למשה ולישראל עמו, מה הוא עשה? כאילו כל המופתים, כל המכות שהוא נתן במצרים, כן, המכת שחושר ובחורות, ומכת דם וצפרדיה, וזה, כל המכות, וכל הנסיעה על כנפי נשרים, כן, וכל ענני הכבוד, כל זה, מה זה? זה הוציא את עם ישראל ממצרים, זה העיקר, כאילו, זה התכלית, זה השפיץ, כאילו, זה הכל מתנקז לשם, כל מתנקז לזה, שהוציא את ישראל ממצרים. כל הניסים באים לגלות את זה, לחזק את זה, להוליד את הדבר הזה, את יציאת ישראל ממצרים. בסדר, בכל מקרה, מה כתוב פה, מהפסוק שיש פה, כל הניסים מצד אחד, יציאת ישראל ממצרים עומדת על כף המאזניים מצד שני. כן, נכון, גם את זה הוא שמע. אפילו זה קלו, כן, אפילו זה קלו, כן. טוב, חוק, זה דברים ש... כן, זה דברים של חז"ל פה במחילתא, כן. טוב, יפה. אז עד כאן מובן, המהר"ל שם לנו ככה, הביא פה את ה... רומם את המבט להתבוננות במעלה ובחשיבות של יציאת מצרים. עכשיו הוא יורד קצת לפרטים עצמם, גם קצת, הרבה, כלומר זה כל הספר פה הולך ומבואים ונבנים כאן. איך התרחשה היציאה? ובמדרש שוחר טוב, ויוציא אתכם מקור ברזל, כשם שהזהבי פושט ידו ונוטל הזהב מן הקור, כך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים. וכעובר שהוא נתון בתוך מאה של בהמה, והרועה נותן ידו ושומתו, כך הניסה אלוהים לקחת לו גוי מקרב גוי. אז במדרש הזה בעצם מה יש? מה כתוב פה במדרש הזה? כתובים פה שני משלים למצב שעם ישראל הוא במצרים, וממילא לאופן היציאה שהוציא השם את ישראל ממצרים. בסדר? שני משלים החזל מביאים לנו. משל אחד, עם ישראל הם היו כמו בתוך קור ברזל. מה זה קור ברזל? זה כמו איזשהו קור עם אש, כן? שהוא מתיך את הזהב, שמים בתוכו זהב, כדי לזכך ולנקות את הזהב מכל מיני פסולת שיש בו, בסדר? מכל מיני דברים שהם לא החומר הטהור של הזהב. לא החומר הטהור של הזהב, צריך לנקות אותו. את הזהב, איך עושים את זה? מצרפים את זה באש. אז עם ישראל ככה היו בתוך קור ברזל. זה תיאור ראשון. ומה היה פה? ואז הזהבי, כן, הזהבי זה זה שעושה את זה, הצורף נקרא לזה אצלנו, כן, הוא פושט ידו ונוטל את הזהב מן הקור. זה אחרי שהקור מצטרף שם, נצרף, כלומר מזדקך, לא הקור, סליחה, הזהב מזדקך, אז הזהבי הצורף לוקח את פושט ידו ולוקח את הזהב מן הקור. ככה אותו דבר הוציא הקדוש ברוך הוא ישראל ממצרים, יפה. זה משל ראשון. משל שני, אומרים חז"ל, עם ישראל במצרים זה כמו עובר שנתון במאה בהמה. זה המשל השני. עובר בתוך מאה של בהמה. רגע, לפי המשל הראשון, רק נשים מי זה כל אחד. כן, קור הברזל מי אלה? זה מצרים. הזהב זה ישראל, והזהבי הצורף זה הקדוש ברוך הוא. יפה. וכי עובר במאה בהמה, אז הבהמה היא בעצם המצרים. והעובר, מי זה העובר? ישראל. כן, והרועה, הרועה נותן ידו ושומתו. זה הקדוש ברוך הוא. ככה ניסה אלוהים לקחת לו גוי מקרב גוי. אז מה אתה אומר למשל השני? העובר במאה בהמה? מה אתה אומר עליו? לכאורה צריך לסתם זה מעניין, למה נקטו משל כזה או לא נקטו איזה משל הייתם אתם נותנים? אולי עובר במאה אמו, אדם, כאילו, נכון? בדיוק. לא, עובר במאה בהמה. חזל מוריד, עובר במאה בהמה, בדיוק. למה לא עובר במאה אמו באמת? למה לא עובר במאה אדם? אם הם בהמה, אז גם אתה בהמה, כאילו, אתה מבין? הם בהמה, אז אתה עובר שלהם, אז גם אתה, לא אתה חצי שלום. אה? לא, לא כתוב, לא, זה לא נכון, אדם עם בהמה. זה נכון בסוף, אתה צודק, בראש ישראל זה אדם והם בהמה, זה ברור. אבל צריך להבין את ה... למה חזאי השתמשו, כאילו, נכון שהמצרים הם בהמה, אבל גם שמו את ישראל בתור בהמה, אם ככה, חצי שלום, כן? האמת... באמת זה מדויק, נכון? באמת זה מדויק. באמת ישראל, זה הנקודה של העובר במאה אדם, ולא עובר במאה אדם, דווקא. טוב, בואו אנחנו נקדם אותם מאוחר קצת, אבל בואו נשים רגע, אנחנו נגיע לשם עוד מעט. השני משלים, זהב ותוך קור, בסדר? ועובר במאה בהמה, אחלה משלים. טוב, מה באים להגיד לנו חזל במשלים האלה? מה זה הסיפור הזה? מה אכפת לי איך עם ישראל היו, איך אתה יכול להוציא אותם? כאילו מה... כנראה אם חזל רוצים לתאר לנו ציור כזה, אז הם רוצים ללמד אותנו משהו, הרבה הם רוצים ללמד אותנו, במה קרה לעם ישראל במצרים, ומה יציאת מצרים עצמה פעלה, בסדר? טוב, אז בואו נראה, ננסה, המהר"ל ככה מנסה לפתח את הדברים, הוא מצליח, אנחנו ננסה להבין מה הוא אומר, כן? הוא מבאר את הדברים פה. ביארו בזה המדרש שני דברים גדולים מאוד, שהיו במצרים. האחד, שהמצרים היו מחזיקים וגוברים עליהם בחזקת היד שלהם, שלא יצאו ישראל ברשותם. השני, מעצמם של ישראל, שהיו בתוך מצרים, כאילו היו מחוברים למצרים תפלים ממים, אין להם מציאות בפני עצמו. ולפיכך, על הראשון אמר, שהוא ישראל כמו הזהב שהוא בקור, שהאש פועל בזהב שבקור ומפסיק בין המוציא ובין הזהב, עד שקשה ההוצאה מאוד. כך ישראל, כאשר היו במצרים, היו מצרים פועלים בהם ומשעבדים בהם ביותר, והיו מושלים עליהם עד שקשה היה הוצאה. וכנגד השני אמרו שהיו ישראל דומין כי הוא בר במאה בהמה מחובר להם תפל אצלה, שהוא ירח אימה ואין לו מציאות בעצמו. וזהו שאמר, עבדים היינו לפרעה במצרים וציון השם אלוהים בארץ חזקה וזרוע נטויה. ודבר זה התברר באריכות אצל עבדים היינו לפרעה במצרים וציון השם בארץ חזקה. בואו נעצור רגע כאן. אז אמר אומר של שני התיאורים האלה הם מתארים את המציאות של ישראל במצרים משני כיוונים. כיוון ראשון, זה מצד מצרים, וכיוון שני זה מצד ישראל. כן, כלומר, המשל הראשון שישראל בקור הזהב זה מצד מצרים. שהמצרים היו, הם קור הזהב, הם כאילו פועלים על עם ישראל, כמו שהקור פועל על הזהב, פועל על הזהב, ככה הם פועלים על ישראל, זה משל ראשון. משל שני, זה מצד ישראל, שישראל הם כמו עובר במאה בהמה. אתם כאילו, איפה המרכז, כל אחד, פה המרכז זה הקור, ובמה המרכז זה העובר במאה בהמה. מה זה מלמד אותנו? מה זה מלמד אותנו? דבר מאוד חשוב. דברים מאוד חשובים. המשל הראשון של הזהב בתוך הקור בעצם מלמד שישראל במצרים, כן, היו כמו ש... היו באותו תפקיד, לא בדיוק תפקיד, אלא באותו מציאות שזהב נמצא בתוך קור. הסברנו מה... כשזהב נמצא בתוך קור, מה הקור פועל עליו, האש, מה היא פועלת עליו? היא מנקה אותו, מזככת אותו, בסדר? מוציאה ממנו כל מיני דברים שלא מהחומר הטהור של הזהב. יש את החומר הטהור של הזהב, ויש כל מיני מתכות שנדבקות בתוך זה, כל מיני פסולת שמתערבב עם הזהב. אז האש צורבת ומסירה את כל מה שהוא לא זהב טהור, כל מה שהוא לא זהב טהור. אז ככה חלק מה... עניין של, 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 של גלות מצרים, עכשיו אנחנו לא ביציאת מצרים, עכשיו בגלות מצרים, כן? זה עניין של הגלות מצרים, של המצב של ישראל במצרים, חלק מהעניין הזה, מה הוא היה? מה הוא היה בעצם? שכדי לזכך את עם ישראל, שהמצרים יפעלו על עם ישראל, ישעבדו אותם, כן? ישעבדו אותם, יעבידו אותם, כן? ישלטו עליהם, וזה דבר כזה שמשעבדים ומענים, מענים את, את זה, מעניין ישראל, זה מה זה עושה? זה מצרף את הנשמה, זה מזכך את הנשמה. עינוי מזכך את הנשמה, כן? מזכך את, את הזהב הטהור, כלומר שישאר רק זה, ישאר הזהב הטהור כמה שיותר טהור, בלי כל מיני דברים זרים. כן? ברגע שמש, בגלל שהמצרים, כן, משעבדים ומענים את עם ישראל, כן, אז הדבר הזה בעצם מצרף אותם. כמו, ניתן לדוגמה איך זה מצרף, נגיד, איך זה מצרף, למשל, כן, כמו מחשל, אבל זה לא רק מחשל, זה יותר עמוק ממחשל, אתה צודק שזה מחשל. מצרים הם קור ברזל, נכון, הם קור ברזל, ברור. כן, אבל מה שהם פועלים על ישראל, זה מחשל אותם, את ישראל. מה זאת אומרת מחשל? מחשל אותם את ישראל באמת יותר חזקים. לא יותר חזקים, יותר חזקים באמת, יותר חזקים בנפש. כמובן, למשל, ניתן דוגמה, זה מרגיל את עם ישראל להיות משועבדים. ניתן דוגמה, כלומר, להיות צייטנים, להיות צייטנים משועבדים. למי הם יצטרכו להיות משועבדים אחר כך? הקדוש ברוך הוא. מבינים? כלומר, מתוך זה הם יהיו גם משועבדים אחרי זה להשם. בסדר? זה מסיר, אתם יודעים, אדם שמשועבד ומתענן לזה, זה מסיר ממנו המון תכונות של גאווה. כאילו, איזה גאווה כבר נשארה לו, בסדר? איזה, לא מרגיש שהוא הופך, לא מרגיש שהוא משהו בכלל, עשו המון גאווה. מסיר המון תאוות גם כן. אמרת לו, כי אתה כבר לא, אתה לא, אין לך שום בקשות מיוחדות מהחיים. כלומר, מה שיש, אתה תגיד תודה על מה שיש. כלומר, זה מצרף המון המון תכונות שליליות, המון מידות שליליות, המון דברים רעים שיכולים להידבק בנפש שלנו. זה אחד התפקידים של גלות מצרים שהייתה. שהמצרים יזכחו את ישראל, בסדר? הם ישלטו עלינו, ישעבדו, יענו, כן? וככה ירגילו את עם ישראל, יסירו מאיתנו המון המון תכונות רעות, מידות רעות, דברים שליליים שיש בנו, ירגילו אותנו להיות צייטנים, בסופו דבר למי שצריך לציית אליו, הקדוש ברוך הוא כמובן, כן? יסירו המון תכונות רעות, המון סיגים, המון סול, כמו שהקור הברזל מצרף את הזהב. אז זה משל אחד שהביאו פה חזל, צד אחד שהביאו חזל במשל הזה. קור הזהב, קור הברזל שמצרף את הזהב. זה לא נגמר בזה, אבל זה ההתחלה. אמרנו, זה מצד מצרים, זה מצד מצרים. אחרי זה יש גם מצד ישראל. מה מצד ישראל? מצד ישראל זה המשל השני. מה הוא? הוא בר במאה בהמה. הוא בר במאה בהמה, שאיך אומר פה המהר"ל, כנגד השני אמרו שהיו ישראל דומין כעובר במאה בהמה, מחובר להם, תפל אצלה שהוא ירח אימה ואין לו מציאות בעצמו. מה זה? מה הוא רוצה להגיד? טוב, אולי נמשיך בהמשך, נראה אולי יותר טוב, אבל הוא אומר פה, מה המשל השני בעצם עושה? הוא מתאר את המציאות של ישראל במצרים, המציאות של עם ישראל במצרים, מה היא הייתה? כמו עובר מאה בהמה. כלומר, עובר, אין לו, איך הוא אומר פה? עובר ירח אימו, כן? אין לו מציאות עצמית. אין לו מציאות עצמית. הוא תפל אצלה. כן? כאילו, הוא מחובר אליה, חלק מה... הוא ירח אימו. יש, בבחינת ההלכה, בבחינת הגדרים ההלכתיים, יש מחלוקת. אם עובר ירח אימו, לא ירח אימו. כן, הוא בא יחימו או לא יחימו, להלכה הוא לא יחימו אגב, אני חושב, אם הזוכן הוא לא יחימו, אבל זה רק להלכה, מצד המציאות הפיזית, אז הוא בא יהיה יחימו, כלומר, הוא כמו איבר מהאימא, כאילו אין לו מציאות בפני עצמו, זה משהו מיוחד, מצד אחד הוא כן גוף חי ונושם, כאילו, הוא לא נושם מצד עצמו, הוא נושם מאימו, אבל הוא גוף אחר, הוא הולך להיפרד ממנה, אבל כשהוא נמצא בפנים, אז הוא כאילו תפל אימו, מחובר אליה, ואין לו מציאות בפני עצמו. בן פקועה זה, מה זה קשור? בן פקועה זה פשוט שוחטים את אמו. ואז אבל לא אותם שחיטה, נכון. כן, אבל זה לא קשור, כן, הבנתי מה שאתה אומר. כלומר, אם שוחטים את אמו, אם שוחטים את אמו, אז הוא ניתר, נכון. כאילו אם שוחטים את אמו והוא בפנים, אז הוולד ניתר והוא לא טעון שחיטה, נכון. כן, הוא לא טעון שחיטה, הוא גם לא טרף, אין לו גם איסורי טרפות. רצו ככה להציל את הזה, יש שאלה הלכתית כזאת, שבן פקועה, רצו להציל ככה, הרב שלמה אמר, אני חושב כתב על זה תשובה. הרי אם שוחטים את בהמה ויש בתוכה עובר, והעובר הזה עכשיו, היא מתה, והוא יצא חי, נולד עכשיו. אז שחטו, הרגל שלה מותרת, מותרת הרגל שלה, גם העובר הזה מותר, זהו, מותר עכשיו, בשר מותר, לא צריך לשחוט אותו, לא צריך לשחוט אותו, אפשר להרוג אותו לאכול. הוא גם לא יטרפה אף פעם, זהו, נגמר לו הזה. ככה, כי הוא היה, כמו שאומר, הוא היה כאילו ירח אימו. אז רצו לעשות ככה, להתיר ככה את כל האיסורים, פשוט לגדל ידרי פקועה. הדרים של בן פקועה, כאילו לעשות כמה מצבים כאלה, ואז ככה, ואז גם הילדים שהם יולידו, הם גם מקשרים. כאילו, מה זה, מה זה, לטוב, ולא יהיה בעיה של כשרות, והכל זה. יש לזה תשובה מעניינת, כאילו, זאת שהרב שלמה אמר, אני חושב, אני הרב שלמה אמר, אני חושב. לא זוכר בסוף, אבל לא עושים את זה למעשה, את הדבר הזה. אבל זה באמת מחדד את זה, כאילו, אומר, כן, היד שלה נשחטה, הרגע שלה נשחטה, גם העובר שלה נשחט, כאילו, אפילו שהוא עוד חי. אז נכון, כי אז מה זה בא להגיד לנו? שעם ישראל במצרים, כאילו, מחוברים למצרים, אין להם מצלות לפני עצמם. טוב, מה זה בא לומר לנו? עוד לא הסברנו. ננסה להסביר עוד מעט. בואו נמשיך במערל. קודם כל, אז אומר, אחד מצד מצרים, אחד מצד ישראל. טוב. הלאה. ומה שאמר, כשם שהזהבי פושט ידו ונוטל הזהב, רצונו לומר שנוטל הזהב בידו שלא בצוות. ואם לא כן, אין זה פלא להוציא בצוות. הוא אומר, הזהבי פושט את הזהב, כאילו, יד, ככה את היד שלו ממש. מישהו הכניס פעם יד לתוך האש. משהו זה, ככה יד לתוך. בדרך כלל הזהבי לוקח עם צוות. פה לוקח ביד עצמו. אז מה זה בא לומר? בא לומר שהשם פה לא שלח איזה מלאך. הוא לא שלח פה צוות, זה כאילו איזה כלי חיצוני, כלי עזר חיצוני. אלא היד שלו בעצמו. הקדוש בעצמו כאילו שולח את היד שלו להוליד את עם ישראל, להוציא אותם ממצרים. פושט את ידו, מוציא אותם. כן, וכן אמרו במדרש, במקום אחר, כמו הזהבי שנוטל הזהב בידו שלא בצוות ושלא בצמרטוט. ברצה בזה, כי הזהב שהוא בתוך הכור, קשה ההוצאה מתוך הכור, מפני שהאש שבתוך הכור מצרף, הוא מזכך הזהב, מונע הזהבי מניטול הזהב. כאן אתם רואים, כאן הוא רומז למה שאמרתי לכם מקודם, ההבנה הזאת היא שמה בעצם התפקיד של גלות מצרים? לצרף ולזכך את הזהב, כן? את עם ישראל. והאש הוא המבדיל בין הזהבי ובין הזהב שבכור. שאין חיבור וצירוף לזהבי הזה אל הזהב. כן, המצרים בעצם מבדילים, הם כמו האש, הם מפרידים כאילו בין ישראל לבין השם. כך ישראל, כשהוא תחת רשות מצרים, מצרים פועלים בהם, והיו ישראל תחת רשותם של מצרים, עד שבשביל זה לא היה הצטרפות לישראל אל הקדוש ברוך הוא, כי היו הם תחת רשות מצרים. וכאשר רצה הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים, התחבר הקדוש ברוך הוא אל ישראל, והם תחת רשות מצרים. דבר זה נחשב כאילו הוציא הזהב בידו, מתוך הכור, והאש שבכור הוא מפסיק ומבדיל. וזה שאמר, והוציא אתכם מכור הברזל להיות לו לעם נחלה, וקושי הזה הוא מצד מצרים, שהם נבשלים כמו כור הברזל שהוא פועלים בישראל. אז בגלל שהמצרים בעצם מנעו, הבדילו, הפרידו בין ישראל לבין השם, אז הוא לא היה יכול לשלוח כאילו מלאך, צוות, איזשהו כלי עזר. הוא היה צריך לבוא כאילו בעצמו, הוא היה צריך לבוא בעצמו, ולשלוח את היד שלו ממש. ולכן זה נותן שבעצם ה... היציאת מצרים זה משהו הכי אלוקי שאפשר, כן? הכי אלוקי שאפשר. הקדוש הוא בעצמו, זה מה שאנחנו אומרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, נכון? בהגדה, במכת בכורות, השם היה שם, אני ולא מלאך, במכה האחרונה, השם הוא זה ששולח את ידו להוציא את ישראל. כן? כי זה לבטא את המעלה של יציאת מצרים, שהיא פעולה אלוקית נטו, פעולה אלוקית נטו, בלי עזרים חיצוניים, בלי עזרים חיצוניים. לכן זה אומר כאילו שהשם שולח את ידו ומוציא אותם. זה עוד פעם לכור הזהב. עכשיו הוא הולך לפתח את הנקודה, נקודה מאוד מרתקת, את הנושא של העובר במאה בהמה. העובר במאה בהמה, שזה אמרנו מצד ישראל. כלומר, הצד הראשון זה מצד המצרים שפועלים על ישראל, שזה לזכך ולצרף, זה תפקיד של יציאת מצרים. המשל השני מסביר לנו את עוד תפקיד של יציאת מצרים. תפקיד שני, תפקיד נוסף ליציאת מצרים. מה התפקיד הנוסף? הוא בר במאה בהמה. ודווקא בהמה אמרנו, ולא אדם. ולא אדם. מה זאת אומרת? אז נגיד את זה ככה, אולי כהקדמה, ואז נתחיל לראות את הדברים בפנים, מה שנספיק. שהתפקיד של גלות מצרים, נגיד ככה, האדם מורכב, אנחנו מורכבים משני חלקים, נכון? איזה שלח לכם אנחנו מורכבים? גוף ונשמה, יפה, נכון. גוף ונשמה, נכון. כמו שאדם מורכב מגוף ונשמה, אז ככה גם האומה. גם האומה מורכבת מגוף ומנשמה. זה אדם מגוף ומנשמה. מה זה הגוף? הגוף זה כאילו האנשים עצמם. והנשמה של האומה זה נשמה אלוקית שהקדוש ברוך הוא, זה השראת השכינה ששורה בנו. היום למשל נשמה באומה הישראלית היא נשמה יחסית מה ששורה בתוכנו, כן? לא, פעם, יש את הנשמה מצד עצמה שהיא קיימת תמיד, נשמה כנסת ישראל קיימת תמיד. אבל מה ששורה על האומה היום, זה לא הדבר, זה כמו, זה אחוזים בודדים של הנשמה מצד האמת. כשנתקדם, שיהיה בית מקדש, כשנחזור לנבואה, להשראת שכינה, אז הנשמה תשרה עלינו בצורה עוצמתית. קודם כל, יש גוף ויש נשמה. אז, כן, היה את הקדוש הוא אומר, אני רוצה לברוא את עם ישראל, אני רוצה לברוא את עם ישראל כעם אלוקי. כעם אלוקי. עם אלוקי זה לא עם אנושי. זאת אומרת, שכדי שהוא יהיה עם אלוקי, מה אני צריך לעשות? אני אבנה אותו בצורה כזאת שהוא ייבנה רק, כאילו, קודם כל לבנות כמו בן אדם. בן אדם, כשהוא נבנה, קודם כל נבנה, מה? רק הגוף שלו נבנה. רק הגוף נבנה. רק הגוף נבנה, ואין בו עוד שום, אין בו שום מעלה, כאילו משהו מעבר, אין בו שום נשמה, משהו זה. ואחרי שהגוף נבנה בצורה מלאה, בצורה שלמה, כן, אחרי כל ההיריון וכל ההתערות וזה, הגוף נבנה בצורה מלאה, אז נזרקת בו נשמה. אותו דבר מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה שהגוף של עם ישראל ייבנה בצורה שלמה, ואחרי שהוא יהיה בנוי בצורה שלמה, אז עכשיו אני יזרוק בו נשמה בבת אחת. ואז הנשמה תהיה כולה מה? כולה נשמה, מה שאני אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאני אתן בגוף הזה. זה לא משהו שהם בונים מעצמם, אלא מה שאני אתן בגוף הזה. ומה אני אתן בגוף הזה? צורה אלוקית לגמרי. וככה הנשמה תהיה נשמה אלוקית לגמרי בעם ישראל, צורה אלוקית לגמרי. אז צריך כאילו שעם ישראל יהיה כמו עובר בהמה דווקא, הכוונה רק הגוף, רק השמיות, בהמה זה רק חומר, רק חומר, רק השמיות, רק העניין הגשמי בנה שם. שום צורה, שלא יש שם שום צורה אנושית, אתם מבינים? שלא יש שום נשמה אנושית, שום פן אנושי שלא יהיה פה, אלא רק הגוף הגשמי ייבנה, רק החומר ייבנה, וכשהשיר החומר יגיע לשלמות שלו, כמו שתינוק מגיע לשלמות שלו באיברים, אז עכשיו אני אוכל בעצם, הוא רק גוף, יש פה רק גוף ישראלי, עכשיו אני אוכל, אמר הקדוש ברוך, עכשיו אני יכול לתת עליו, צורה שהיא נשמה, אבל איזה נשמה אלוקית? אבל שלא יש שם שום נשמה אנושית יתערבב לפני זה. זה כאילו העומק של עובר בהמה בהמה, אתם מבינים? זה בכוונה כזאת, כאילו מבליע את עם ישראל בתוך הבהמה, אין לכם שום דבר זה, אין לכם שום דבר אלוקי. אתם רק גוף, אתם רק גשמיות, רק חומר. אין לכם שום דבר אלוקי בני ישראל, כן? רק חומר, במצרים. כדי שאתם, לא רק שום דבר אלוקי, אין לכם שום דבר רוחני כאילו. כדי שלא יהיה רוחניות אנושית שתתערבב במדרגה של עם ישראל. אלא מה? רק כאשר עם ישראל, תסתיים בניית הגוף, החומר, אז עכשיו שהם יצאו ממצרים, אפשר לזרוק בהם את הנשמה האלוקית באופן שלם. וזה העובר במהמה, כלומר, לבטל את המציאות, אין מציאות ישראלית, אלא אנחנו כמו, במצרים רק בונים את האיברים שלנו, כמו שתינוק נבנה במאה הבטן, בונה את היד, את הרגל, את הזה, עד שמגיעים לשיעור. מתי נגמר הסיום של הגוף, אומר המהר"ל? מתי מגיע הסיום של הגוף בעם ישראל? כאשר מגיעים למספר המיוחד של 60 ריבו, 600 אלף. אז נגמר המבנה של הגוף, ואז אפשר להוציא את ישראל למצרים. אז בואי נראה כמה משפטים רק, ונמשיך את זה בפעם הבאה. רק נראה כמה משפטים פה. וכנגד השני שהוא מצד ישראל אמר, או הניסה אלינו לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, וכתב לך לשון מקרב, שהוא לשון קרב וקרעיים, כלומר, שהיו ישראל במצרים, כמו שנבלע עובר בבטן אמו, כי כן היו ישראל במצרים, כמו העובר שנתהווה בבטן אמו, הוא נתהווה שם, הוא מתחיל לפתוח, מתחיל עם לגדל איברים חיצוניים, איברים פנימיים, לב, ריאות, הכל מתחיל לגדול שם, ולבסוף יוצא כאשר נשלם הווייתו, אבל איזה הוויה שלו נשלמת? איזה הוויה? הוויה הגופנית נשלמת, אתם מבינים? הוויה החומרית הגופנית. וכך בני ישראל היו מתגדלים ומתהווים בתוך מצרים, עד שנעשו שלמים, מתי זה ההוויה הגופנית של ישראל מגיעה לשלמות שלה? להיות 600 אלף, זה המספר. 600 אלף זה המספר שבו נבנה הגוף, ועד עכשיו אפשר לזרוק בו נשמה. 600 אלף, ולכן זה מספר שחוזר על עצמו בכל מהלך ההיסטוריה של עם ישראל, כל מהלך המדבר, וכמובן גם בהקמת מדינת ישראל, שהוא 600 אלף בתקום המדינה, בתחילת תקום המדינה, וזהו שלמות ישראל להיות 600 אלף, ואז יצאו, ואז אנחנו נחבר לנו את המספר 600 אלף, אנחנו נעצור כאן ונמשיך את זה בפעם הבאה.